טוב, אנחנו הגענו לפסקה שין מם גימל, שהיא בעצם הדעה השלישית בדברי רבי יהודה לפירוש הפסוק הסקט ושמע ישראל. הפירוש הראשון ראינו, עשו כיתות כיתות עסקו בתורה, כלומר התורה עניינה תיקון החברה, תיקון החיים, כפי שערכנו. דעה שנייה, הסקט ושמע ישראל, קטטו עצמכם על דברי תורה. וכפי שראינו בעין היה בשבוע שעבר, התורה עניינה לעשות אותנו שליחי ציבור שמוכנים לחיות חיי קצה מעבר לאמצע הממוצע, כדי שכל הציבור יחיה באמצע, לכן צריך לכתות את עצמנו מעבר לקטיטה הרגילה. והפירוש השלישי, הסקט ושמע ישראל, יש לכם את זה לפניכם? בהרצאה החדשה באיזה עמוד זה? 296 בהרצאה החדשה, שין מם ג' גם כן, כן? שין מם ג', או אצלנו בהרצאה הישנה 390 שין מם ג', דעה שלישית. דבר אחר, הסקט ושמע ישראל, אס ואחר כך קטט. אס, שתוק, ואחר כך תבקר, אחר כך תשבור, אחר כך תחתות. אס ואחר כך קטט, כדי רבה. דאמר רבה, לעולם ילמוד אדם תורה, ואחר כך יהגה. טוב, הפסקה הזאת היא פסקה חשובה לכל צדדי החיים, ודאי בלימוד תורה. בואו נקרא את כל הפסקה כדי לראות בכלל על מה אנחנו מדברים. העיונים בכל דבר צריכים להיות נולדים לא רק מתוצאות ההשקפה השכלית בדבר הפרטי לבדו שבו הוא נושא ונותן, כי הם צריכים שיהיו תוצאה של הרחבה וידיעה מקפת אל כל העניינים המתייחסים לו. המסקנה של העיקרון הזה, על כן, אין תקווה לתוצאות טובות של חידושי עיונים, כי אם כשקדמה הידיעה הכוללת בכל העניין וכל הדברים השייכים לו. עד לכאן בלימוד תורה, עכשיו זה מתפרט יותר בלימוד תורה. והנה, הדבר מגיע בייחוד על דבר התנגדות לדעות וביקורת, שרק אז תהיה מועלת להגדיל תורה ולהאדירה, להרבות חוכמה ולפערה, רק כשתצא על פי ידיעה שלמה ומקפת, והעמקה מסודרת בכל העניין, כראוי למומחה ובקי. על כן, צריך שיהיה אדם מתרגל לסבול, לשמוע הרבה, להוסיף ידיעה, מבלי להוסיף בזה עדיין דעתו והשקפותיו, אשר אם גם יתנגדו לאיזה פרטים וסעיפים, אל יצא לריב מהר. כלומר, אס, שתוק, ואזן, ורד, או רד, ורד, ורד לסוף דעת העניינים וחקור בכל חלקיהן. ואז כשתעלה בידך הידיעה השלמה, כבר אינך מגיבורי כוח למלחמתה של תורה. קטט, שבור את אשר ייראה לך לסתור ולהרוס, אבל אל תהי מהיר להרוס ולבקר, ואתה אינך עדיין בקי גדול ומומחים בעניינים אלו. כי מזה תצאנה תקלות רבות, עיוניות ומוסריות. והעד על זה, כי הלו גם בכלל בסדרי הלימודים, גם כן הידיעה המקפת וכוללת צריכה להיות קודמת לעיונים מחודשים. ילמוד אדם תורה, ואחר כך יהגה. ומה נאמר עוד ביחס הקטיטה והריסה על ידי זין והתנגדות והביקורת שרואה לצאת רק אחרי הידיעה העמוקה והברורה הנקנית רק בסבל רב ועמל גדול? ואם תמלא את התנאי הזה, ודאי תביא גם קטיטתך ברכה לעולם, וכך היא דרכה של תורה. זה בונה וזה סותר, ובלבד שיהיה כדאי והגון לכך. טוב, נושא חשוב מאוד, עקרוני מאוד, יסודי מאוד. בואו נעשה סדר, נתחיל אולי עם המשפט הראשון ששם העיקרון. העיונים בכל דבר צריכים להיות נולדים לא רק מתוצאות ההשקפה השכלית בדבר הפרטי לבדו, שבו הוא נושא ונותן, כי הם צריכים שיהיו תוצאה של הרחבה וידיעה מקפת אל כל העניינים המתייחסים לו. אנחנו יודעים שעולמנו מורכב, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, מהמון פרטים. אלמא דפירודה. ואנחנו יודעים שכל נושא וכל עניין וכל סוגיה, גם הוא או גם היא מורכבת מהמון פרטים. ולכן אם אני רוצה להביע דעה ביחס לסוגיה מסוימת, אם אינני מכיר את הפרטים, לפחות המרכזיים, את שיקולי הדעת העקרוניים, את הצדדים לפחות הבסיסיים של הנושא, אין לי בכלל זכות להביע עמדה. דוגמה פשוטה. אם יש לי פתאום איזה רעש מתחת למכסה המנוע, ואני לא מבין במה שקורה שם מתחת למכסה המנוע, לא מבין במכונאות. אם אני לא יודע מה הפרט הזה, ומה הפרט הזה, ומה הפרט הזה, ומה האופי של הרעש הזה, ומה זה אומר הזמזום ההוא וכו', למה יש אבא אמינה בכלל? מאיפה אבא אמינה הזאת? לפתוח מכסה מנוע, להרים מכסה מנוע ולהתחיל לפתור את הבעיה. הרי אני לא מבין בזה. צריך לקחת את האוטו לאיש מקצוע, קוראים לו מוסכניק, כדאי שיהיה אמין גם, שמכיר את כל החלקים, נקרא להם המכניים, שנמצאים שם באותו מקום, מזהה את הבעיות הפוטנציאליות, ויודע להתאים בין הרעש לבין הבעיה. ולכן אני לא הפתרון. משל למה הדבר דומה? בדיוק למשל הפשוט בספר הכוזרי. משל אותו שחל, שנכנס לחדר התרופות של הרופא. ומתחיל להוציא תרופות ומחלק לאנשים. אבל רגע, אתה מבין מהי כל תרופה, מה היא מועילה, מה הן ההשלכות של התרופה הזאת, איזה תופעות לוואי גורמת. אתה בקיא בכל הפרטים האלה. למה אתה פותח בית מרקחת עצמאי אצלך בבית? לך לרופא, יגיד לך מה צריך לעשות. אנחנו חיים, אנחנו אנשים, בני אדם, שאנחנו מהירים מאוד לבקר. יש לנו, כביכול, כך אנחנו חושבים, יש לנו דעה בכל נושא. עמדה בכל נושא. וזה נובע, רבותיי, מדבר אחד. אני אומר את זה רק לעצמי עכשיו. מגאווה. אנחנו גאוותנים. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים בכל דבר. ולכן צריך להביע עמדה בכל דבר. אומר הרב, איך אדם יכול להביע עמדה בדבר שהוא לא מכיר אותו? הוא לא יודע. הוא לא בדק אותו, הוא לא מכיר את הפרטים, את שיקולי הדעת השונים, את הצדדים השונים של אותו נושא. ולכן אם אתה רוצה לעיין במשהו, אם אתה רוצה להגיע לסברה, אם אתה רוצה להגיע לאיזושהי מסקנה, אתה חייב קודם כל להכיר את כל הפרטים. כשהגמרא אומרת למשל, בכל מיני צורות, שצורת הלימוד של אדם צריכה להיות ליגרס ועדר ליסבר, קודם כל לגרוס, כלומר קודם כל ללמוד בבקיאות, להקיף את הפרטים, ורק אחר כך להתחיל ולסבור סברות, הגמרא מתכוונת בדיוק לזה. אדם לומד ממשנה. טוב, בקושי הבין משהו. נפגש עם השורה הראשונה בגמרא. לא מבין כלום. מתחיל עכשיו לשבור את מה שהוא לא מבין. קודם כל צריך להקיף את המשניות שקשורות לאותו נושא. אחר כך אולי כדאי לראות את כל הסוגיה שקשורה לאותו נושא. ברמת הבקיאות. אחרי שאדם מקיף איזשהו היקף ראשוני לפחות של הנושא, שבו הוא נפגש עם עיקרי הדברים, עכשיו תתחיל לכתות, תתחיל לשבור, תתחיל לבקר, תתחיל להרוס, תתחיל לנטוס, תגיד, אל תסכים. אבל איך אפשר לא להסכים למה שאתה בכלל לא יודע, אם אפשר או אי אפשר להסכים אליו? זה סתם נובע ממידות מקולקלות. מזה שאדם חושב שהוא מבין בכל דבר. ולכן העיונים בכל דבר, אם אני רוצה לעיין בכל נושא, בין אם זה תורה, בין אם זה מקצועות, אם זה חוכמות חול, בין אם זה תגובה למצבים בחיים, לא משנה. העיונים בכל דבר צריכים להיות נולדים לא רק מתוצאות ההשקפה השיחית בדבר הפרטי לבדו שבו הוא נושא ונותן. כי הדבר הפרטי הזה הוא פרט אחד, הוא צד אחד, הוא שיקול אחד, הוא ממד אחד. אלא כי הם צריכים שיהיו תוצאה של הרחבה וידיעה מקפת אל כל העניינים המתייחסים לו. ויש איזה יצר הרע בבית המדרש הרבה פעמים, שעוד לפני שאתה מתחיל לקבץ את הנתונים, אתה מיד מתחיל להביע את עמדתך. מיד מתחיל לבקר ולהרוס. מה זה הדבר הזה? אס, שתוק. אדם בעל אמת המדרש, קודם כל שותק. קודם כל שותק. דרך אגב, אחד הדברים המעניינים מאוד, שכשאדם מתחיל, אפשר לראות את זה פה גם בכיתת אמונה. כן, אולי יש תקופות שזה יותר רגוע, יש תקופות שזה יותר סוען, הנקודה הזאת. לפעמים אתה רואה, אדם שהוא ככה, בשלבים הראשונים שלו, בהתקדמות הרוחנית שלו, הוא נכנס לשיעור, עוד לא התחיל השיעור, כבר יש לו קושייה. משפט אחד נאמר, כבר 3,000 קושיות. הוא כל הזמן נע באי נוחות על הכיסא, כלומר הוא רוצה לשאול. שתוק, אז. קודם כל בוא תקשיב. קודם כל בוא תשמע, קודם כל בוא תקבל נתונים. תקבל את האינפורמציה ברמה הפשוטה קודם כל. אחר כך אולי יהיה לך מה להקשות. אבל אחד המקשה בדבר שהוא בכלל לא יודע מה להקשות. בנושא, בעניין שהוא בכלל לא מכיר אותו. אז הוא מקשה מזה זווית אחת שהוא חושב שהיא כל הנושא. אבל אם אתה תקשיב רבע שעה, אתה תגלה שברבע שעה הזאת נפרסו 10 זוויות של אותו נושא, ואז אולי הקושייה שלך היא זווית 5, והיא הפילה את הקושייה. יש שיעורים כאלה, גם במכון מאיר אולי, שקודם כל שותקים. לומדים שעה רצוף. בסוף השיעור רבע שעה, חצי שעה, שאלות. כי אדם שלא יודע, אין מה להקשות קושייה, כי הוא לא יודע מה להקשות בכלל. אין לו נתוני פתיחה כדי להקשות. זה מאוד מעניין שככל שאדם מתקדם בעמדתו הרוחנית, הוא מרגיל את עצמו לשבת בשקט ולהקשיב. לסבול. זה סבל, אני מודה בזה. זה סבל להקשיב, כשאתה מאוד מאוד רוצה להביע משהו משלך. איזו זווית מאוד ייחודית לך, שאתה חושב שבזה תלוי כל הנושא. צריך בזה הרבה סבלנות, הרבה ענווה. נכון, אבל זה א' ב' של בניין של תורה, ושל בניין של כל דבר בחיים. לכן, אם אנחנו רוצים לבדוק האם אנחנו מתקדמים מבחינה רוחנית, אחד מהמדדים, אפשר לומר, זה כמה יש לנו את היכולת להיות אס ואחר כך קטט. להיות אנשים שקודם כל שותקים, מקשיבים, בפרט בנושאים שאנחנו לא מכירים אותם, מתחילים לקבל את הידיעה, ולאט לאט, גם, ברור, אנחנו צריכים להגיע בשלב השני, נראה עוד מעט, חייבים להגיע לקטט. אין דבר כזה אס. התורה לא מחנכת אותנו לשתוק. התורה מחנכת אותנו להסקט. שתוק ואחר כך קטט. אז לא רק אס, ולא רק קטט, לא קטט ואחר כך אס, אלא אס ואחר כך קטט. חז"ל אמרו את זה בצורה אחרת במסכת אבות. הווה מתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים. חכמים הסבירו שני פירושים. הפירוש הרגיל, הווה מתאבק, מלשון אבק. אדם צריך לבטל את עצמו לתלמיד חכם. אחרי שהוא ביטל את עצמו והוא מבין את מקומו ביחס לאותו תלמיד חכם, הוא אבק. עכשיו אומר נפש החיים, הווה מתאבק מלשון מאבק. צא למאבק. אם אתה לא יוצא למאבק מול רבך, במובן הנכון של המילה, מקשה, מתרץ, ומקשה שוב, ומתרץ שוב וכו', אז יש בעיה בקשר שלך עם תלמידי חכמים. יש בעיה בקשר שלך עם התורה. התורה רוצה שנהיה אבק ומאבק. לא רק שנהיה אבק, כי אז נבטל את עצמנו. לא שנהיה רק מאבק, כי זה סתם גאווה. בוודאי לא מכוון לאמת. לא שנהיה מאבק ואחר כך אבק, כי אם אנחנו נאבק עוד לפני האבק, לא נגיע לשום אבק. לא נגיע לשום דבר. אלא נהיה קודם כל אבק, ואחר כך מאבק. אני רואה שהשקט הזה הוא הוכחה. הוכחה לעניין הזה. השלב של? אז גם אני צריך לשתוק אם כך. נא ברצינות. וכל זה מהעיקרון הפשוט, שאם אתה לא מכיר את הפרטים השונים, אז אין מה להקשות. מישהו רוצה להגיב? לא להגיב, זה חשוב עכשיו. בבקשה. אתה יודע, פעם שאלתי את התלמיד חכם, למה הרב לא כותב ספר? אז הוא אמר, אני לא רוצה להתחרט על מה שכתבתי. אז פעם כשהייתי צעיר לא הבנתי. היום אני מאוד 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 מבין מה שהוא אומר. אני גם מרגיש ככה וחושב ככה. כי ההבנה שלך עוד שנתיים תהיה הבנה יותר מתקדמת מאשר ההבנה היום. מה שכתבת היום זה קטן לעומת מה שיהיה עוד שנתיים. כן, אבל מה? טובת הציבור. לציבור זה חשוב, גם מה שהייתה הבנה לפני שנתיים. אז מצד המסירות נפש למען הציבור, אולי צריך לכתוב. אבל מצד האדם בעצמו, ידוע על גדולי ישראל שהיו כותבים ספרים ושורפים את מה שכתבו. כי הם הגיעו למדרגת הבנה הרבה יותר מתקדמת. אז זה מאוד מעליב. לא, לכן תמיד אנחנו אומרים שצריך לכתוב בעיפרון, הערות. ברוך הבא. צריך לכתוב הערות בעיפרון. כי בשלב הבא שנלמד, אז זה כבר יהיה... נצחק על עצמנו איזה הערות כתבנו כאן. תרגמנו את המילים. עכשיו זה כבר לא צריך. אין טעם. אבל באמת הנה חינם, אנחנו צריכים להתרגל כל הזמן להוסיף, להוסיף ולהוסיף, לא להיות תקוע באותה נקודה.
ככה מבחינת האדם עצמו, בחיים לא צריך לכתוב ספר. חוץ מטובה.
מצד האדם? הוא צריך לכתוב אולי ספר. הרב כותב במוסר אביך, שאדם צריך לכתוב ספר לעצמו, לא לאחרים. מדוע? כי כשהוא כותב לעצמו, הוא יודע למקם את עצמו במקום שהוא נמצא, וזה מאפשר לו את העבודה הנכונה על המשך הדרך, לכיוון המשך הדרך. אבל האם אדם צריך לכתוב ספר? תראה, אספר לך סיפור. פעם אחת, וסיפרנו סיפור זה כמה פעמים, פה, פעם אחת חיפשו רב לישיבה, שיהיה רם לגמרה. הגיעו כמה רבנים, אספו את החבר'ה המבוגרים בישיבה, וכל רב נתן שיעור דוגמה. טוב, אחרי מספר שיעורי דוגמה, נגיד חמישה שיעורים של רבנים שונים, של חמישה רבנים, אספו את הקבוצה ששמעה את השיעורים, אמרו, את מי אתם בוחרים לרב? מי אתם חושבים מתאים, הכי מתאים להיות כאן רב? כל החברים, כל החבורה אמרה, פה אחד כמעט, רב פלוני. אמר ראש הישיבה, רב פלוני ודאי לא יהיה כאן הרב. למה? כי השיעור שהוא נתן פה היה משיעור שהוא כתב בספר לפני 10 שנים. אז הוא צילם דפים מהספר לפני 10 שנים ונתן לכם את השיעור הזה גם היום. העקרונות של הסוגיה לפני 10 שנים אותם עקרונות. אבל לא יכול להיות שאדם לא יתחדש 10 שנים. אדם לומד את הסוגיה אותו דבר כמו לפני 10 שנים. מה זה, אדם מת? סטטי? כפו? פריזר הוא מקפיא מצב, האדם הוא לא פריזר. ולא קיבלו את הרב הזה לישיבה. למרות שהשיעור שלו היה השיעור הכי מחודד, מדוע? כי לא יכול להיות שאדם יהיה באותה מדרגה 10 שנים. באותה מדרגת הבנה 10 שנים. אנחנו מאחלים לעצמנו, רבותיי, בואו נאחל כולנו לעצמנו, שהתובנות שאנחנו מבינים את התורה בשלב א', הן יהיו תובנות התחלתיות לשלב ב', בשלב ב' יהיה תובנה התחלתית לשלב ג', וכך כל החיים בעזרת השם. לילה ולילה. לא להתקבע בנקודה אחת. בואו נחזור אלינו ברשותכם. והנה הדבר המגיע בייחוד על דבר התנגדות לדעות וביקורת, כלומר, כשאדם מתנגד למשהו, או מבקר משהו. דרך אגב, כידוע בחז"ל, אבן עזרא אומר ועוד, למה בוקר נקרא בוקר? כי בבוקר יש אור, ואז אתה יכול לבקר. לבקר זה מלשון להבחין בין פרטים. כלומר, לבקר זה לדעת את הפרטים השונים, ולדעת להבחין בין הפרטים השונים. בערב הכל מעורבב, אני לא יכול לעשות את זה. בבוקר, כשהשמש זורחת, יש אור, אז אפשר להבחין בין הפרטים השונים. לבקר משהו, מי יכול לבקר? מי שיכול לבקר זה רק מי שמכיר את הפרטים. ומי שלא מכיר את הפרטים, מכיר פרט אחד. איך הוא יכול לבקר? אין לו אפשרות פוטנציאלית לבקר. הוא לא שייך בכלל למציאות שנקראת ביקורת. לכן רק בדבר שאותו אדם יודע, שאליו אדם שייך באמת, רק בדבר הזה יש אולי לאדם יכולת הבעת דעה, ואולי אפילו מחויבות להביע דעה, ומחויבות אפילו לשבור ולכתות, אס ואחר כך כתת. אדם שלמד את הסוגיה יכול להקשות. אני לא למד את הסוגיה, איך יקשה? ממה יקשה? והנה הדבר מגיע בייחוד על דבר התנגדות לדעות וביקורת. שרק אז תהיה מועלת אותה הביקורת, אותה התנגדות, להגדיל תורה ולהאדירה, להרבות חוכמה ולפארה. מתי? רק כשתצא על פי ידיעה שלמה ומקפת, והעמקה מסודרת בכל העניין, כראוי למומחה ובקי. רק אדם שמומחה ובקי יכול להקשות. וכל אחד מאיתנו אמור להיות מומחה ובקי בנושאים שונים בחיים. אם זה נושאים שקשורים לחוכמה, או נושאים שקשורים למאורעות, לסיטואציות, וכו' וכו'. אבל אם אדם הוא לא מומחה ובקי, אין לו יכולת בכלל למחות. על כן צריך שיהיה האדם מתרגל לסבול, לשמוע הרבה. רבותיי, לשמוע הרבה בשלב הראשון זה לסבול. זה סבל, כי אדם מבטל כביכול את עצמו. לפעמים אפשר לראות פה, מקרים יוצא דופן, אפשר לראות, אתה רואה על הפנים ככה. אדם שהגיע ממקומות מרוחקים, מנטליים, תרבותיים, רחוקים, מאוד מאוד מעולמה של תורה. והוא סוחב איתו משהו. הוא בא עם איזה מטען. ואתה רואה שהוא מתפוצץ, הוא כבר מת להגיד לך את מה שהוא רוצה להגיד לך. אתה מדבר לך על משהו אחר. ואתה רואה אותו, הוא אדום כולו, הוא רוצה לדבר. אתה צריך לתת לו קצת להפרוק. אבל מצד שני, הוא כלפי עצמו, צריך לדעת ש... יש סדר לדברים. לא באת לפה להשמיע את עצמך. באת לפה קודם כל לדעת בכלל את האמת. אחרי שנדע את האמת, עכשיו יש לנו חובה לברר את האמת, ולכתות את האמת. אוי ואבוי לתלמיד חכם או לאדם שלא מבקר ולא מתנגד ולא מקשה ולא שואל. אדם צריך להקשות, ולא לקבל כמובן מאליו. ודאי. זאת, אם אפשר לומר, ההדרכה של תורתנו. להיות אדם שכל הזמן נאבק ומתאבק. אבל נאבק מתוך שהוא אבק. לא מתוך איזה אגו וגאווה חסרת טעם.
אבל זה יכול להיות אמונה פשוטה. כאילו, אני מאמין וזה, ובלי לחקור, יש כאלה שרוצים לחקור.
כן, אבל אתה לא יכול להביע עמדה על מה שאתה לא חוקר, על מה שאתה לא יודע. אני מאמין באמונה שלמה שמה שקורה אצלי מתחת למכסה המנוע הוא תקין. יופי. מצוין, יפה. עכשיו קורה פתאום, יש פשוט, אתה מכיר את הצפצופים האלה לפעמים? יפה. נו, עכשיו מה אתה עושה? תמשיך להאמין באמונה שלמה ותיתן את המכונית למי שמטפל בזה. אנחנו חיים בתרבות מערבית כזו שכל אחד חושב שהוא מבין בכל דבר. זה דבר נורא הדבר הזה. דרך אגב, לפעמים הורים גם לא מבינים ביחס לילדיהם כל מיני דברים. לפעמים הם צריכים עזרה ביחס לילדים שלהם עצמם. דרך אגב, לפעמים אדם לא מבין ביחס לעצמו כל מיני דברים, והוא צריך עזרה ביחס לעצמו. גם זה קורה. לא כל אדם מכיר את עצמו. הוא צריך מישהו שיעזור לו להכיר את עצמו. זה לא בושה. הפוך, זה גדלות. שאדם נעזר באחרים להכיר דברים באמת, כי הוא מחפש את האמת, הוא מחפש את טובת הדברים, את טובת העניין, הוא לא מחפש להגיד אני יודע ואני מבין. תדעו לכם, אני לא רוצה לסתות, אבל אחד הדברים, אני אומר את זה מידיעה, אחד הדברים שמעליבים בנות שיוצאות עם בחורים, זה שהרבה פעמים בחורים מביאים עמדה ביחס עליהם שהם בכלל עוד לא מכירים אותם. הם עוד לא מכירים את הבת שאיתה הם יוצאים, כבר יש להם להגיד דוח מבקר המדינה לאותה בת. וזה לא מצחיק בכלל, זה עצוב מאוד. איך אתה יכול להביע עמדה עליי שאישיותי היא כל כך נסתרת, היא כל כך עדינה, היא כל כך סמויה, היא כל כך צנועה? אתה בכלל לא, אין לך עמדה עליי בכלל, אתה בכלל לא מכיר אותה, אתה נגעת בממד השטחי מבחוץ, אתה בכלל לא פגעת בנפש שלי. איך אתה מכיר, איך אתה יכול להביע בכלל דעה? מי אתה בכלל? לפעמים אתה יכול לשמוע בחורי? מי שישמע? פסיכיאטרים. זה לא מצחיק, רבותיי, חורצים גורלות של אנשים באופן כזה. כי הרי מעבירים אחד לשני בחדר, אתה יודע, היא א' ב' ג'. אז זהו, אז היא עכשיו א' ב' ג', נגמר. מי אתה בכלל שתביע עמדה? צריך להיזהר מזה מאוד. אם אתה לא מכיר אדם, אם אתה לא מכיר מציאות, אם אתה לא מכיר נושא, אל תביע את דעתך, כל עוד שאתה לא יודע, את הצדדים השונים של אותו נושא. בכל דבר בחיים, לכן אמרנו מהתחלה, אס ואחר כך קטט, אסקט, זה בכל דבר. זה בכל דבר. בפרט בעניינים של תורה, שלפעמים אנחנו שומעים דברים שהם נראים לנו, נשמעים לנו בשלב הראשון משונים מאוד. למשל, אני תמיד אומר, הדוגמאות שפעם, אני זוכר זיעזעו אותי, כן, זה הביטוי הזה בחז"ל, כיוון שנבראת האישה, נברא שטן אימה. יש מדרש כזה. ועוד משנה במסכת אבות שכולנו מכירים, אל תרבה שיחה עם האישה. שכל המרבה שיחה עם האישה, סופו יורש גיהינום. מסקנה, אישה שווה גיהינום, שווה שטן. עכשיו, אדם שומע את שני המאמרים האלה, כשהוא לא יודע להבדיל, הוא לא יודע בכלל להגדיר מה זה שטן, מה זה אישה, מה זה גינה, מה זה שיחה, מה זה להרבות שיחה, מה ההבדל בין שיחה לדיבור. הוא לא יודע את כל זה. הוא שומע את זה, הוא מתנפל, ואז הוא מגיע למסקנות. היהדות היא דת פרימיטיבית, שובניסטית וכו'. כבודו בכלל למד מה זה, מה חז"ל התכוונו שהם דיברו על שטן. כבודו בכלל יודע מה זה גיהינום. כבודו יודע בכלל מה זו שיחה. כבודו יודע בכלל מה זה ריבוי של שיחה. מה אתה מביע עמדה? אתה תופס את הדברים באופן גולמי. דיברנו על זה כמה פעמים באורות התורה, אולי כדאי לחזור על זה. יש פסקה נפלאה מאוד באורות התורה. פסקה מאוד מאוד עקרונית. אני בטוח שכל אחד מאיתנו חווה את זה באיזושהי רמה. לפחות פעם אחת בחייו. בפרק זין, פסקה זין. שימו לב, זו פסקה חשובה מאוד, בדיוק הנושא שלנו. יש אשר, כל ידיעה בהיפגשה עם האדם בגולמיותה, כשהאדם נפגש עם הידיעה באופן גולמי, גולם נקרא גולם, גלימה נקראת גלימה, כי גוש אחד, היא עושה את האדם גוש, נכון? איזה מין מסה אחת. אתה לא רואה חילוק איברים בגלימה. גולמיות של דברים זה מסה אחת, בלי הבחנה של בוקר לבקר בין הפרט הזה לפרט הזה לפרט הזה לפרט הזה. אז לפעמים הידיעות נפגשות עם האדם בגולמיותה. מאוד מעניין למה הרב אומר שלא האדם נפגש עם הידיעות, אלא הידיעות נפגשות עם האדם. טוב, מאוד מעניין. אין לי תשובה. יש אשר כל ידיעה בהיפגשה עם האדם בגולמיותה. בואו נסביר את זה באופן פשוט. כשאדם לומד משהו בשלב הראשוני של הלמידה שלו, והוא נפגש עם הדבר בגולמיותו, למשל, כיוון שנבראת אישה, נברא שטן אימה, זאת איזושהי התחלה של תובנה בסיסית שהוא עדיין לא יודע מה המשמעות שלה. אז כשהוא נפגש עם הגולמיות הזאת, בלא חדירה לפרטיה, כשהוא לא חודר לפרטים השונים, הוא לא יודע את הצדדים השונים, אז הידיעה הזאת מהממת אותו. מפחידה אותו. הוא מערבב את דעתו. יוצרת איזשהו ערבוב, כי הוא לא שייך לבוקר, הוא שייך לוואי ערב, לא לוואי בוקר. מולידה בו חזיונות שו ותוהו. ואז הוא מגיע למסקנות. מצייר את העולם, מבין את העולם, מבין את התורה, מבין את ריבונו של עולם, מבין את חכמים, בצורתו העקומה. הוא עקום, לא התורה עקומה. מדוע? כי הוא פגש את הדבר בגולמיות, ולא בחלוקת האיברים של אותה גולמיות. והם מתהפכים לדברים מיושבים, עכשיו איך האדם מתקן את הדבר הזה? והם מתהפכים לדברים מיושבים, מרחיבי דעת ובונים את הנשמה בבניין הטוב, לפי ערך שכלולם של הפרטים שבאים בידיעה ולפי ברורם. ככל שאדם יותר מכיר את הפרטים השונים, ואת החילוק בין הפרטים, ואת הערך של כל פרט, ואת היחס בין כל הפרטים, אז הוא באמת יכול לזהות את הדבר בעצמו. באמת. בבקשה. אתה צודק, יש הרבה צדדים. אנחנו, כשאנחנו מוחים או משתתפים או נאבקים, אנחנו מתמודדים על דבר אחד, על נקודה אחת. להיות עם תושבי שדרות. עכשיו, יש לזה עוד הרבה צדדים לכל הסוגיה הזאת. המלחמה באויב, דת הקהל בעולם, חס ושלום, לא להראות מצוקות, שמירת אחדות האומה. יש הרבה צדדים, אתה צודק. אבל אפילו הצד הפשוט הזה של להיות עם האנשים ביחד, זה צד מספיק חשוב. כשאדם יוצא להפגנה כזאת, הוא צריך לקחת בחשבון מכלול של שיקולים. ואז הוא מחליט, האם הוא שותף או לא. אתה צודק, זאת שאלה חשובה. לכן ישאל את רבו. האם לצאת להפגנה? האם אני מתאים לצאת להפגנה? האם עכשיו נכון לצאת להפגנה? וכו'. אם הוא לא יודע להכריע לבד, יעזר מאנשים אחרים. אם אני בא לקנות משקפיים אצלך בחנות, אני לא מבין, נכון? אז אני שואל, תגיד, מה היתרון של זה? מה המרכיבי המשקפיים הטובות? אז תגיד לי, איכות הזגוגית, מסגרת נוחה, עמידות, וכו'. כן? שאלה ב', איזה משקפיים אתה ממליץ? בהתאם ליכולת הכלכלית שלי. אני לא מביא עמדה, אני לא נכנס אליך לחנות, פותח את המגירה, מוציא איזה משקפיים, זה נראה לי טוב, תודה, להתראות, לקחתי. זה לא עובד בצורה כזאת. אדם קונה מכונית. כמה ברורים הוא עושה לפני שהוא קונה מכונית? כמה? עד רמת הריפוד הרי זה מגיע. אתה צודק, הנה חינמי, כן.
אני לא מסכים עם מה שהוא אמר, כי את השלב של ההס היה כבר תקופה דרך...
השלב של?
הסקט.
של ההס, כן.
השלב של השקט ש...
אבל השקט הזה לא היה מתוך הבנה, השקט הזה היה מתוך אדישות, מתוך אטימות. השקט שהיה עד עכשיו היה אטימות שלנו, אטימות של החברה, אטימות של ההנהגה. זה לא כי אנחנו אמרנו, בוא נלמד את כל שיקולי הדעת. זה לא בא ממקום כזה. אצל רוב החברה זה לא בא ממקום כזה. זה בא ממקום של אדישות.
אבל מי שכבר הלך להפגנה לא היה מתוך מקום של
אי-ידיעה. אני מקווה שמי שהלך להפגנה וישבנו ביחד אחד על השני. נכון, לכן החלטנו. לכן החלטנו, שנינו, כנראה כי נפגשנו שם, שצריך להיות שם. נכון? מה? אנחנו לא יכולים להחליט שצהל יצא לפעולה צבאית, אבל אנחנו כן יודעים ידיעה בסיסית פשוטה, שתפקיד של כל מדינה להגן על אזרחיה, ובשביל זה יש לה צבא. ועם כל הצער והכאב ושלא לעמוד בניסיונות, שאלה שעולה בשנים האחרונות לדיון, חס ושלום, מה המחיר, היא לא שאלה שצבא שואל. נכון? צבא לא שואל שאלות כאלה. שאלו עד לפני 10 שנים, שאלו שאלות כאלה? מעולם לא שאלו שאלות כאלה. כשאני באתי למשימה בצפון, המשימה הייתה הגנה ליישובי הצפון, אני לא אחזור הביתה בשלום. ועושים מה שצריך. עכשיו, מה צריך? את זה נשאל אנשי מקצוע. אבל כל אדם בר דעת מבין שצבא עניינו לפתור בעיה ביטחונית. זה עניינו, בשביל זה הוא נולד, בשביל זה הוא קיים. ומי שמנהל אותו זה הפוליטיקאים. אז זאת אחריותם. איך הצבא יפעל? אני לא איש מקצוע. זה ישאלו מומחי צבא. איך לפעול? הנה חינמי?
אני לא סומך עליו, אבל לא בוטח בו, לכן אני...
לא, אבל אתה סומך עליו? תראה, זה לא מדויק, מוטי, סליחה. הרב כותב באחת האגרות, שלמשל רב שצריך לפסוק דעה בכל מיני תחומים שהוא לא מכיר. הוא צריך לפסוק הלכה בתחומים שהוא לא מכיר. מה הוא עושה? הוא מקבל מאנשי המקצוע את הנתונים, והוא עכשיו לוקח את הנתונים האלה במסגרת ההלכתית ומכריע. מה שהוא מקבל מאנשי המקצוע זה רק את הנתונים. זה לא את פסיקת ההלכה. אתם אנשי המקצוע תאפשרו לי להכיר את הנושא. מה התורה אומרת על הנושא, זה יפסוק הרב.
איך בן אדם כמו אמיר פרץ מכיר את הנושא של ביטחון? איך בן אדם כמו אולמרט...
אני לא בקיא באמיר פרץ, אני לא בקיא באמיר פרץ כדי להגיד לך התשובה, לענות לך תשובה של השאלה הזאת. אני לא בקיא. אבל אני לא... אנחנו נוגעים בנקודה שולית כרגע. התפקיד, בואו נעשה סדר. כל מדינה, כמו שאמרנו פעם כשעברה, כל מדינה צריכה אנשי קצה כדי שהמדינה תחיה באמצע, נכון? הווה אומר, כל מדינה צריכה להקים לעצמה ממשלה. יפה. הממשלה היא בעצם הנציגות של הציבור, שאחראית על זה שהציבור יחיה חיים תקינים. בשביל זה הממשלה נבחרה. מי שאמור להיות בממשלה, בכנסת ובממשלה, זה אותם האנשים שיודעים לעשות את זה. וכל אחד יודע לעשות את זה בתחום שלו. אז אם יש אדם שלא יודע לעשות את זה בתחום שלו, אז הוא לא ראוי להיות שם. ברור. אז מה אתה רוצה להגיד? שצריך לפזר את הכנסת? אז אני מצביע בשבילך, קדימה. מה הצבעה? לפזר את הכנסת? ולהצביע בשביל מוטי. תעשות, יכול להיות שיש היום, דרך אגב, אותה, הגישה הזאת של להביא אנשי מקצוע, הגישה הזאת של להביא אנשי מקצוע למשרדי ממשלה, היא גישה רווחת בכל ממשלות העולם, גם בממשלת ישראל בשנים האחרונות. להביא אנשים חיצוניים, לא פוליטיקאים, שמבינים בתחומים מסוימים, כדי למשל להבריא מערכות מסוימות. תביא כלכלן בכיר, בקנה מידה עולמי, עם ניסיון גדול, שיבריא את מערכת הכלכלה הישראלית. אז לפעמים אתה פוגש שר אוצר חיצוני, שר אוצר מקצועי, שהוא לא פוליטיקאי, כשקשור למפלגה כזאת או אחרת. מצד שני, כל מפלגה מאתרת את עצמה, כלומר בונה את עצמה, כשיש לה את הקדר של אנשים שמבינים בתחומים שונים, במקצועות שונים, כדי שבאמת יוכלו לתת מענה לבעיות, ולהוביל מהלכים חיוביים, נחינמי. עכשיו אתה שואל, האם הפוליטיקה הישראלית היום יש אנשים שנמצאים בתפקידים והם לא מתאימים לשם? התשובה היא כן. אני מגיע לך סוד שזה לא רק בפוליטיקה. יש בהרבה תחומים, בכלל בחברה, גם בעם ישראל וגם בכל העולם, אנשים שנמצאים בפונקציות, במקומות מסוימים, שהם לא מתאימים לפונקציה. נכון, הנה חינמי. אני מגלה לך עוד משהו. זה אפילו במשרד החינוך. והלוואי שזה היה מצחיק. והלוואי שזה היה מצחיק, כי חלק מהקביעות אנחנו סוחבים איתנו. עד היום הזה. אז מה זה קשור למינויים, לתעודות, לקשרים, למעמד כלכלי? בסדר, אינטרסים. אבל א' ב', אדם צריך להיות עם יושרה פשוטה. יושר טבעי בסיסי. שאם הוא נמצא במערכת, שהוא רואה שהוא לא מצליח לספק את מה שהוא צריך לספק במערכת, שיקום וילך הביתה. ולא יחכה שיפטרו אותו. מה? אני לא עובד בכנסת, מה אתה רוצה ממני? הוכחה שמה?
כל אחד בא עם תחום כזה ומתעסק בתחום כזה, זה לא איש קצה.
יכול להיות, הנה חינם, יכול להיות. יכול להיות שאם אני לא מבין בכלכלה ואני נהיה שר האוצר, אז זה בעיה חמורה למדינת ישראל. נכון, הנה חינם, זה בעיה חמורה. אם ראש ממשלה לא יודע להיות ראש ממשלה, זה בעיה חמורה. נכון? דרך אגב, בוא נדבר על עצמנו. אם אני בחור ישיבה, נמצא במכון מאיר, ולא יודע להיות בחור ישיבה במכון מאיר, אז זה בעיה. כבר לא נזרוק את הרפש על אחרים. נדבר על עצמנו. אם אני, כל אחד מאיתנו יחשוב באיזה פונקציות הוא נמצא בחיים. ומה האחריות שלו בפונקציות האלה, ומה תפקידיו בפונקציות האלה. ויעשה חשבון עם עצמו, האם הוא ממצא את הפונקציות האלה או לא. אם לא, שימצא פתרון. או שישתפר, או שכנראה, אולי זה לא מתאים לו. זה לא בשבילו. אם היינו חברה בריאה, אז היינו מוצאים שהרבה אנשים, ויש פה חשב הרבה אנשים כאלה, שכשהם מזהים שלא מתאימים לפונקציה מסוימת, או בכלל לא, או שמיצו את הפונקציה הזאת, ועכשיו צריך איזשהו שינוי מסיבות כאלה ואחרות, הם קמים והולכים. אני מכיר אנשים כאלה, שהרגישו שהם ייצאו פונקציה מסוימת בתחום שבו הם עסקו, למרות שזה אולי הרבה מאוד שנים, קמו והלכו. למרות שהחיים למחד בבוקר היו מאוד מסובכים. מה? מה לא בריא? אתה יודע למה זה לא בריא לקום וללכת? כי זה לא בריא למקם את עצמך במקום שאתה לא אתה. לא, זה לא זמני. החברה ממקמת הרבה אנשים במקום שהם לא הם. כי מה שמעניין את האנשים הרבה פעמים זה כבוד וכסף. אז הם בוחרים מקצוע וממילא מתמקמים בעבודה במקומות שזה לא הפונקציה שלהם. אבל מה, זה מכניס הרבה כבוד והרבה כסף, אז זה משתלם. ואז לאחר תקופה, אתה רואה חוסר התאמה. ממילא כל הנזקים שבדרך, אבל מה נעשה? הוא כבר עובד 20 שנה. יש לו כבר קביעות, קוראים לזה. מה תעשה? אי אפשר לפטר אדם מקביעות. איזה יביליות זאת? אם היינו נורמליים, אז הקביעות הייתה נקבעת על ידי המציאות. אדם היה קובע את הקביעות שלו. הפונקציה שלו הוא אחראי. אם הוא היה מצליח לממש אותה, היא הייתה קובעת את הקביעות שלו. לא איזה מין פתק אחרי 3 שנים, קביעות. אנחנו צריכים לחיות בעולם של אמת, לא בעולם של כאילו. בואו נתקדם, ברשותכם. על כן צריך שיהיה אדם מתרגל לסבול לשמוע הרבה. להוסיף ידיעה, מבלי יוסיף בזה עדיין דעתו והשקפותיו. אשר אם גם יתנגדו לאיזה פרטים וסעיפים בשלב הראשון, אל יצא לריב מהר. תצא לריב, אבל לא מהר. לאט לאט. סבלנות, תלמד את הנושא קודם כל. אס, שתוק ואזן ורד לסוף דעת העניינים וחכו בכל חלקיהם. קודם כל תכיר את העניין כמו שצריך עד הסוף. או לפחות אם לא עד הסוף, לפחות עקרונות הנושא. ואז שתעלה בידך הידיעה השלמה, כבר הנחה מגיבורי כוח למלחמתה של תורה. והקדוש ברוך הוא מצפה שנהיה לוחמים מלחמתה של תורה. נפש החיים שהזכרנו מקודם, שאומר רבי מתאבק מלשון מאבק, אומר שם, הוא משתמש בלשונו, אז הוא אומר, מלחמת מצווה, כך הוא כותב, וזוהי מלחמת מצווה מול רבותינו הקדושים אשר בארץ. כך הוא כותב. מלחמת מצווה, והגדר המקורי שלה הוא גדר אחר כמובן, אבל לגלות עיתים. אבל גם בארץ ישראל, זה סוג של מלחמת מצווה. אין תענוג יותר גדול לרב, לתלמיד חכם, שהתלמיד שלו מקשה עליו. אין תענוג, אם הוא תלמיד חכם אמיתי. מקשה כמה קושות של טעם. אין תענוג יותר אמיתי מזה. מצד האמת. הרב מעריך מצד האמת דווקא את התלמידים האלה, לא את התלמידים שאומרים אמן לכל מה שהוא אומר. אלא יש שבאמת רוצים לברר את הנושא, וקשה להם כל מיני צדדים של הנושא שעדיין לא דיברו מספיק. לכן רק אחר כך קטט, שבור אשר יראה לך או יראה לך לסתור ולהרוס. אבל אל תהי מהיר להרוס ולבקר, ואתה אינך עדיין בקי גדול ומומחה בעניינים אלו. כי מזה תצאנה תקלות, דרך אגב, כדי שנדע עד לאן זה מגיע. שלא נדע, אבל כתוב, שנדע עד לאן מגיע האחריות של קטט. כתוב בגמרא, שאם תלמיד ותיק ראה סנדרין שטעו, סנדרין שלמה, כל חכמי ישראל יושבת, עוסקת בעניין מסוים. ויש תלמיד ותיק, תכף נראה מההגדרה של ותיק. הגמרא שואלת, מה זה ותיק? תלמיד ותיק, שמזהה שהסנדרין טעו, הוא מחויב לומר להם שהם טעו. איי, זה כל הסנדרין, זה כל החכמים, זה כל רבותיו, כל רבני ישראל, הגדולים ביותר. כן, אבל אם אתה תלמיד ותיק, ואתה מזהה שטעו, אתה חייב להעיר להם את זה. מה זה תלמיד ותיק? אומרת הגמרא, האם תלמיד ותיק זה אדם שיודע את כל השס כולו, יודע את כל התורה כולה? אומרת הגמרא, תלמיד ותיק זה אדם שיודע את הנושא עצמו שעליהם, שבו עוסק, בו עוסקים הסנדרין, הוא יודע אותו בליגרס ובליסבר. הוא יודע אותו בבקיאות ויודע אותו בעיון. והוא חושב שסנדרין לא שמו לב לצד אחד בשיקולי הדעת ופסקו הלכה, לא כראוי כי לא לקחו בחשבון גם את הצד הזה, הוא חייב לחטט אפילו את כל גדולי ישראל, את הסנדרין, ולומר להם, אני חושב שיש כאן עוד צד אחד שלא לקחתם אותו בחשבון. אבל, בעדינות, בענווה, אס, ומתאבק לשון אבק, עכשיו מאבק, עד כדי כך. קטט, שבור את אשר יראה לך לסתור ולהרוס, אבל אל תהי מהיר להרוס ולבקר, ואתה אינך עדיין בקי גדול ומומחה בעניינים אלו. כי מזה תצאנה תקלות רבות, עיוניות ומוסריות. איזה תקלות עיוניות? כלומר, תקלות של חוסר אמת. אדם שמבקר בדבר שהוא לא יודע לבקר אותו, בנושא, בתחום וכו'. אז א', הוא לא יכוון לאמת, קודם כל. ב', מוסריות, סתם גאווה ומידות מקולקלות. ומחלוקות בחברה. על כלום. והעד על זה, כי הלא גם בכלל בסדרי הלימודים, בכל סדר לימודי, גם כן הידיעה המקפת וכוללת צריכה להיות קודמת לעיונים מחודשים. לכן ילמוד אדם תורה, ואחר כך יהגה. ומה נאמר עוד ביחס הקטיטה והריסה, על ידי זין והתנגדות והביקורת שראויה לצאת רק אחרי הידיעה העמוקה והברורה הנקנית רק בסבל רב ועמל גדול. ואם תמלא את התנאי הזה, ודאי תביא גם קטיטתך ברכה לעולם, כי הקטיטה תברר מתלמידה יותר מכולם, כמו שאומר חז"ל. תלמידים, מקשים, מבררים, ואז האמת מתחדדת. וכו'. אז תביא גם קטיטתך, ודאי תביא גם קטיטתך ברכה לעולם, וכך היא דרכה של תורה. זה בונה וזה סותר. ובלבד שיהיה כדאי והגון לכך. יש ביטוי קשה בגמרא, על פי פסוק בשיר השירים. נפסק להלכה ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה. שיש גדר כזה שתלמיד שמורה יצא להוראה ולא ראוי להורות. יש גדר כזה. תלמיד שלא ראוי להורות ויצא להוראה. הפסוק שמובא משיר השירים זה שואלים קטנים מחבלים בקרמים. מחבלים קרמים. שואל קטן שמחבל בקרם. איך אדם יודע אם הוא ראוי כבר להורות? התייעץ עם רבותיו. איך הייתה, איך פעם רב היה נהפך לרב? הסמיכה, רבו היה סומך עליו, או סומך אותו, עליו ואותו. כלומר, רבו היה מכיר אותו, מכיר את עמדתו המוסרית, מכיר את אישיותו, את כישרונותיו, את יכולת הלמידה שלו, את העמקה שלו, את ההיקף שלו. בקיצור, מכיר את האישיות ברמה המוסרית, ברמה האידיאולוגית, ברמה הערכית, ברמה התורנית, ברמת ההלכה, ואז הרב היה סומך אותו. מדור לדור, כך עברה הסמיכה, כך עברה הרבנות מדור לדור. אתה אגון, אבל שלא יהיה מצב חס ושלום, שואלים קטנים, מחבלים בקרמים. זה דבר חמור מאוד. אני לא רוצה לתקוף נקודה אחת, אבל אני חייב לתקוף אותה. אני אעשה את זה בעדינות. לפעמים, אני פגשתי כמה מקרים כאלה. לפעמים אתה פוגש אדם שחוזר בתשובה, והוא אדם כישרוני, ואפילו יש לו, נגיד, פוטנציאל כתיבה. והוא מתחיל ללמוד תורה, וחושב שהוא כבר יודע את כל התורה כולה. ומתחיל לכתוב ספר, כותב ספר תורני, כי הוא כבר חזר בתשובה הרי, הוא כבר 3 ימים במכון מאיר. מה זה הדבר הזה? ויש היום כמה ספרים בשוק שמסתובבים. כמה ספרים כאלה, אני לא רוצה להזכיר את שמותם. וצריך להיזהר מהספרים האלה. מה? אני לא יודע מי נתן הסכמה. נתן דוגמה אחת. פעם אחת היה כתב מעריב לנוער, אחד הגיע לפה. הוא היה כותב מאמרים במעריב לנוער. טוב, הגיע לפה, חזר בתשובה, בחור עם כישרונות, והתחיל קצת להכיר את הדברים. בהתחלה היה עם גישה חרדית, הרב אמנון יצחק, הגיע לפה, גילה את הרב קוק, יחיד שהוא כותב ספר שהרב קוק צודק. מה זה? מה זה, כתבה במעריב לנוער? למדת תורת הרב קוק, למדת גישות אחרות. באמת הספר זה איזשהו בליל של כל מיני דברים. ערבוב בין דורות, ערבוב בין מושגים. אני הייתי בחריפות נגדו, אפילו הגעתי למצב כזה שאחד ושלום. אני לא הסתכסכתי איתו, אני מקווה שהוא לא הסתכסך איתי. יצאתי נגד זה. אמרתי לו, אתה לא כותב ספר. אסור לך, מה זאת הגאווה הזאת? מה, אתה חושב שאתה במעריב לנוער פה? עד היום אנחנו לא מתקשרים כל כך על העניין הזה. אסור לך לכתוב ספר. זה לא כתבה בעיתון. אחר כך שמעתי באוזניי שציבורים חרדיים השתמשו בספר הזה. וכל מיני דברים לא ישרים שנאמרו שם. שהרב קוק למשל ראה, לא בדקתי אם זה כתוב בספר, אני רוצה להוציא לזה, אבל זה מה ששמעתי באחד התדרים. ציטוט את הספר הזה. והרב קוק, כביכול, אמר שכשעם ישראל מצליח בספורט, זה פסגת ההצלחה והשאיפות של כלל ישראל במהלך הדורות. זה פסקה באורות שהוא לא הבין כנראה, והכניס שם מה שהכניס. והנה הציבור הדתי-לאומי אומר שאם אנחנו נהיה מקום ראשון בטניס בעולם, אז הגענו לגאולתנו השלמה. כן, הנה. בבקשה, אוכל, כתוב הרב קוק, כתוב ספר הרב קוק. אני זוכר את עצמי, אז מסרתי נפשי בכפי, יצאתי נגדו בחריפות ובתקיפות. נגד הדבר הזה. אני לא רוצה לגעת בסוגיה יותר רגישה, אבל אני אגע. כתיבת שירים. לפעמים מגיעים אחרי מכון מאיר, כותבים שירים. כותבים שירים, על החזרה בתשובה שלהם, מתחילים להלחין לחנים ולהוציא דיסקים. ודאי לחכימה ברמיזה. מזל שהם לא פה, החבר'ה האלה. עכשיו, לפחות מה שאני מכיר. לאט לאט. לאט לאט. סבלנות. לא אמרנו, אל תיקח אחריות ואל תקדם את העולם. אבל בואו נבנה קודם כל בניין פנימי, בניין אמיתי. רק אחר כך, תפוצו מנתך החוצה. זה לא הולך בצורה כזאת. ליד, מה רצית להגיד? מה? יהודה, רצית להגיד משהו? כתבת שירים?
אני עדיין מגיע את השירים. אבל בשירים יש לי, אני לא יודע מה עושים
דווקא בשביל להפיץ, בשביל ביטוי עצמי. לא, אני מדבר על רצון להפיץ כבר. בבקשה, כבודו, כן. לא שומע.
אז, דירנות מצא היער, אז זה יום השמיני, אתם יודעים מה זה אז, אז התקליט. ובאת כמצא היער ירעננו, הרי מייצא היער עושים את הדפים, שעליהם כותבים את הדברים האלה. הם סובלים מזה בעולם. הדפים עצמם, זאת אומרת, העצים. אז הם ישירו שישרפו אותם.
טוב, אם אמרת. איפה זה כתוב? בכל אופן, מה שרצינו רק לחדד הנקודה הזאת, מה אמר רבי יהודה לתלמידים הצעירים בישיבת קרן ביבנה? אמר להם דבר ראשון, תורה של חבורה, לא אגו ולא איזה מין סנוביות רוחנית שכביכול אתם יותר טובים מאחרים. קודם כל, התורה כתיקון החברה. לכן בית המדרש הוא בעצם, אם אפשר לומר, הנציגות, השליחות הציבורית לתיקון החברה כולה. דבר שני, כתתו עצמכם על דברי תורה. מסירות נפש, לראות את עצמכם כשליחי ציבור. להיות מוכנים לחיות חיים בקצה, בשביל שהציבור יחיה באמצע. דבר שלישי, בית המדרש אמור לבנות בנו לא רק את הערך החברתי ואת המוכנות לקחת אחריות על החברתיות הזאת, אלא אמור לבנות בנו איזה מין סבלנות פנימית, שמסוגלת באמת להכיר את הנושא כמו שצריך, בכל דבר. ממילא גם כל החיים יראו בצורה אחרת לגמרי, ורק אחר כך לבקר. ובית המדרש הרבה פעמים יצר הרע על מיד לבקר. חברותא יושבת ולומדת, כמו שדיברנו פעם. אחד מבני הזוג עדיין לא סיים לדבר, הוא כבר מתנפל עליו. תקשיב, יש לו להגיד. איך הסבלנות לשבת דקה בשקט? תעבוד על מידת הסבלנות. אדם כזה שלו מאפשר לחברותא שלו לדבר, לא יכול להתחתן. איך יאפשר מחר לאשתו לדבר? לאשתו לחיות על ידו? לחיות איתו? איך יאפשר לה? את כל הקומות האלה התורה בונה בבית המדרש. זה מה שבית המדרש בונה בנו. הוא בונה בנו אחריות חברתית, הוא בונה בנו מוכנות למסירות נפש, הוא בונה בנו מידת הסבלנות, מידת הכרת האמת, הכרת ערכנו, וממילא גם ההכרח לצאת בביקורת, אבל רק אחרי שיש מה לבקר, ולצאת בביקורת בונה שבאמת בונה את העולם, ולא מחריבה אותו חס ושלום. עד לכאן, אס וכתת, יש עוד המשך. אמרי דבר רבי ינאי, פסקה גם חשובה מאוד מאוד, שין מ"ד, אז פעם הבאה נלמד בעזרת השם, שין מ"ד. להתראות.